פסח השני, הילולה דרבי מאיר, יום הברית של הבן של דניאל לוי בקריאת אתא. בסדר, קורה. כל יום יש בריתות, היום יש ברית בקריאת אתא. אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם, מת המהר"ל מפראג, והנה אנחנו בפרק כף ג' פרק כף ג' בעמוד קוף. אגב, לגבי הילולה דרבי מאיר, אינני יודע מאיפה לקחו שרבי מאיר ההילולה שלו זה בפסח שני, ואם זה הקבר של רבי מאיר שם בטבריה, אז אני צנצנת. זה ברור, יש שם רבי מאיר חשוב מאוד, רבי מאיר קצין, שיש עליו עדויות ששם הוא קבור, וגם האריזל העיד ששם קברו של רבי מאיר, אבל הוא לא אמר אם זה רבי מאיר בעל הנס או רבי מאיר קצין. בכל מקרה, ההילולה בי"ד באייר זה כנראה המצאה מאוחרת, כלומר אנשי טבריה ראו שהרבה תיירים באים למירון בי"ח באייר, זה עושה הרבה מאוד כסף. אמרו, למה שכמה ימים לפני כן לא יקפצו אלינו? אמרו, לידי רבי מאיר. טוב, אין לי שום כוונה לשחוט פרות קדושות, פרות קדושות זה דבר מאוד חשוב, אסור לשחוט, אבל אין מה לעשות, לפעמים הן נשחטות מעצמן. טוב, עמוד קוף במהדורה שלפנינו, בעמודה השמאלית ובשמות רבה. שאל גוי אחד את רבי יהושע בן קורחה, מה ראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה מתוך הסנה? כן, מתוך הסנה. אמר לה, רגע, מה זאת אומרת שגוי שואל שאלה כזאת? זאת אומרת שזה ניטרלי? גוי סתם שואל שאלות על תורה, על תנ"ך? יש כוונה בדבר הזה. מה? פילוסוף, מה אכפת לו איך הקדוש ברוך הוא נראה? אלא כנראה זה אחד המינים, אחד המינים. יש לזה גם איזה משמעות, כנראה שמדובר בנוצרי. ועבור הנוצרי, הרעיון של הסבל בתור הכלי של ההתגלות, זה משמעותי. כן? הסבל, כן. כן. אמר לי, אילו מתוך חרוב או שקמה, ככה היית שואל? חרוב ושקמה זה עצים גדולים, חזקים, שיש להם שורשים עמוקים ומתפשטים. אלא להוציא החלק, אי אפשר ללמד. אז בכל זאת, כיוון ששאלת, אז נענה לך. ללמדך שאין מקום פנוי בלא שכינה, אפילו סנה. עד כאן דברי המדרש. ורצה לומר כי אדרבה יותר מיוחד הסנה לגילוי השכינה, שהיא בכל מקום. וכאשר נגלה השכינה בסנה, מוכח שאין מקום מיוחד אל השכינה. אבל אם נגלה באילן חשוב, יש לחשוב שמציאות כבודו דווקא באילן חשוב זה. נמצא, או תודה רבה.
הייתי צריך.
מה היית צריך?
להביא.
למה היית צריך?
מינו אותי.
מינו אותך, אז אם ככה היית צריך. נמצא, כי הסנה, אבל אם נגלה באילן חשוב, יש לחשוב שמציאות כבודו דווקא באילן חשוב זה. נמצא כי הסנה הוא דבר כולל ביותר, ואינו פרטי. ולכך ראוי שם, ראוי שם גילוי שכינה. ואבן זה, ממה שאמר, כתוב, את דקה ואת שפל רוח אשכון. כלומר, יש כלפי האלוהות אין מדרגות. בין הנבראים עצמם יש מדרגות. יש מי שהוא חשוב, יש מי שחשוב פחות. יש מי שאצלו הכוח, ויש מי שנשלט. אבל כלפי האלוהות הכל שווה. מה שנקרא השוואה אחת גמורה. ולכן אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יתגלה דווקא, למשל, באילן חשוב. למשל, אם הקדוש ברוך הוא נגלה בארז, אז היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא זה אחד כזה שאוהב ארזים. ולכן הוא נמצא איפה שהארז נמצא, אבל הוא לא נמצא במקום אחר. ככה אפשר לחשוב. מה שאין כן, הסנה, שהוא מהפחותים שבעצים, ואם הקדוש הוא נגלה בו, אז קל בחומר שהוא נגלה גם בארז. זה הכבל. כלומר, זה תפיסה כללית. ורבי אליעזר מפרש. כן, זה דעת רבי יהושע בן קורחה. עכשיו יש פירוש רבי אליעזר. ורבי אליעזר מפרש שם, כי לכך נגלה עליו בסנה, מפני שהיה הגילוי הזה לצורך ישראל, כדי לגאול אותם, ולכך היה הגילוי כפי שהיו ישראל באותו זמן. ולפיכך אמר, מי אמר? רבי אליעזר, כן? מה הסנה שפל מכל האילנות? כך ישראל ירודים מן כל האומות. וזהו כמו שהתבר למעלה, על שם עמו אנוכי בצרה.
מאיזה צד הוא אומר שישראל
ירודים
מכל האומות?
אז באותו זמן עם ישראל היה ירוד מכל האומות. היינו משועבדים תחת עול קשה של מצרים, האומה הגדולה. ולכן הקדוש ברוך הוא שרוצה להוציא אותנו מן המצב הירוד הזה, יורד אלינו, אל מצבנו, אל הסנה. כלומר, ההתגלות היא על פי המצב. מה שקורה זה, אצל רבי יהושע בן קורחה זה הסבר כללי. זה תמיד נכון מה שאומר רבי יהושע בן קורחה. מה שאומר רבי אליעזר זה תלוי המצב. לפי המצב, אז הקדוש ברוך הוא מופיע. ואין חילוק. מה זה אין חילוק? שרבי אליעזר ורבי יהושע בן קורחה אינם חלוקים. כלומר, הם לא במחלוקת מהותית. כן.
כלומר, שאליעזר לא מתייחס בכלל לטענת אמינות. מצד האמינות שבה.
רבי אליעזר אינו מתייחס לטענת אמינות מסיבה פשוטה, שהוא לא נשאל. רבי יהושע בן קורחה נשאל על ידי אמין, ואילו רבי אליעזר לא נשאל, הוא סתם ענה. השאלה, הוא ענה לשאלה, אבל השאלה נשאלה בבית המדרש. יש הבדל בין אותה שאלה כשהיא נשאלת בבית המדרש או כשהיא נשאלת מבחוץ. כן, רואים את זה הרבה פעמים בגמרא, שהגמרא אומרת ככה, איזה גוי או איזה מין שאל כך וכך, וענו לו כך וכך. ואחר כך הגמרא אומרת, תניא נמי הכי, יש לנו גם ברייתא שאומרת את זה. ואז חוזרים על אותו הנושא. למה צריך להגיד תניא נמי הכי? כדי שתדע שהתשובה שנאמרה לגוי היא גם נכונה על פי רוחנו פנימה. כי לפעמים התשובה היא תואמת את הצרכים של החיצוני, לא הצרכים הפנימיים. בסדר? אז יש, למשל יש בתנחומה, פרשת חוקת, שאחד הגויים שאל על פרה אדומה. ואז רבן יוחנן בן זכאי ענה לו איזה תשובה. ואז הגמרא אומרת שתלמידיו אמרו לו אחר כך, רבנו, לזה השבת בקנה, דחית בקנה, לנו מה אתה אומר? אז שם אמרו עם פורש, התשובה היא איננה אותה תשובה. ואין חילוק, רק שזה מפרש מפני השפלות שהיה לישראל באותה שעה, לא מפני הצרה. ורבי יוסי מפרש אתם, לכך נגלה, רק שזה מפרש מפני השפלות. אין חילוק, כלומר, שרבי יהושע בן קורחה אמר דבר נכון, רק שזה מפרש שזה השפלות שהיה לישראל באותה שעה, לא מפני הצרה. כן.
אבל לפי רבי אליעזר, אם הצבא היה טוב, אז הוא לא היה מתגלה בסדר,
נכון.
מתגלה במשהו אחר.
נכון.
אז איך הם סוברים? איך הם
חילוק? אין חילוק, כי בסופו של דבר, בסופו של דבר נגלה בסנה. ורבי יוסי מפרש אתם, לכך נגלה על הבסנה, כי היו ישראל בשעבוד קשה, ואין אילן קשה מן הסנה. רמז בזה כי לפי המידה שנוהגת עם ישראל באותה שעה במידה הקשה, כך היה נגלה עליו.
מה זה סנה קשה?
זה עץ קשה. פעם נגעת בסנה? עץ קשה. מה? הוא חזק. קשה.
קשה כמו ארז.
כנראה שהסנה יותר קשה. אז כנראה שהסנה יותר קשה מן הארז. לא יודע, לא ניסיתי. תבדוק. ורבי יוחנן מפרש הטעם.
איך
הוא
מסנה?
מה?
איך הוא
מסנה? איזה סולי צורי. זה לא השתנה. כלומר, הסנה של פעם נשאר אותו סנה של היום.
איזה סנה?
כן, אני חושב.
כאילו,
זה
שיח.
זה סוג של שיח קשה. זה עץ חזק. הוא לא מתמר למעלה, אבל הוא, כן, הוא שיח גדול, קוצני. כן. ורבי יוחנן מפרש הטעם שנגלה בסנה, שהוא מורה יותר מעלת ישראל, וזה כי ישראל הם תכלית השלמות העולם, נבדלים מכל המציאות ונותנים לעולם השפל הזה גדר והשלמה כמו הגדר, שהוא השלמה. אל הגינה, לכך נגלה הקדוש ברוך הוא בסנה, שאין הסנה רק להיות גדר אל דבר. וידוע כי הגדר שהוא גדר והשלמה מובדל מן הגינה, ועניין זה לישראל גם כן, כי הם נבדלים מכל המציאות ונותנים גדר והשלמה לעולם. לכן נגלה הקדוש ברוך הוא בדבר, לכך נגלה הקדוש ברוך הוא בדבר שיש לו התייחסות דמיון אל ישראל, כי הדברים אשר הם משמשים עניין אחד בעולם, הם קרובים זה לזה. והסנה מובדל מכל האילנות, ושיש שמובדל מן כל האילנות, מן האילנות נעשה גדר. שגדר נבדל מן הדבר. עכשיו, מה שמעניין כאן, הוא מניח, המהר"ל שאנחנו יודעים מה רבי יוחנן אמר. כן, הוא לא ציטט אפילו את דברי רבי יוחנן. אבל אפשר להבין, גם בלי להסתכל בפנים, הם מבינים שרבי יוחנן אמר שעם הסנה עושים גדרות. אז גם ישראל זה גדר לעולם. אז הוא רצה, דווקא מה שגדר, הוא נבדל מן הדבר שאותו הוא גודר. כך ישראל גם, הם נבדלים מן האומות, וזה מה שרבי יוחנן ראה בהתגלות בסנה. אם אין מדרגות בשכינה, מהו ייחודו של הר הבית? כל המקומות, תודה רבה, אינם שווים לגילוי שכינה. יפה. נאמר ככה, התלמוד במסכת בבא בתרא אומר, שכינה במערב. יש לה גם דעה שמשתמע ממנה ששכינה במזרח. ורבי אבאו אומר, שכינה בכל מקום. צד יש, דבר נוסף כתוב, מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי של בית המקדש. צד שני כתוב, 10 גלויות גלתה שכינה. וגם כתוב, בכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. זה בעיה. מזה אתה למד שהמושג שכינה הוא מושג גמיש.
רסיסים אמרנו.
מה?
רסיסים.
לא, לא רסיסים. רסיסים זה לא גמיש. מה?
ניצוץ בכותל יש.
ניצוץ. לא יודע, אתה אמרת. אני לא אמרתי ניצוץ. אני אמרתי ניצוץ בכותל? לא נראה לי.
ניצוץ של השכינה, לא עכשיו. השערים הכותלים.
אפשר לומר כן, אבל נגיד, המושג של ניצוץ או המושג של רסיס זה לא נשמע גמיש. זה בסדר, תיקח יותר, אתה יודע, משהו גומי, מרשמלו, כן? זה דוגמה, כן? זה משל יותר טוב. כן, מה?
אני אומר,
אז
ככה זה בכל מקום,
לא יודע, זה בכל מקום. לא, כי השואל פה שואל שאלה רצינית. או שיש היררכיה לפני המקום, או שאין היררכיה לפני המקום. זו שאלה רצינית מאוד. או שיש מדרגות, או שאין מדרגות. מה התשובה? התשובה היא שיש שלוש השקפות בעולם. ההשקפה האחת אומרת שיש בעולם קודש וחול. זו השקפה השטחית. יש למעלה מזה השקפה מעמיקה יותר, שאומרת שהכל קודש. ויש השקפה מעמיקה עוד יותר, שאומרת שיש מדרגות בתוך הקודש. המדרגה הראשונה היא המדרגה המצויה בעולם הדתי, אפשר לומר. יש קודש ויש חול. ההשקפה השנייה שאומרת שהכל קודש, היא ההשקפה של קורח, שהיא כמין פנתאיזם, שוויוני. וההשקפה השלישית היא של משה רבנו. הכל קודש ויש מדרגות בקודש. לחיבור של שתי ההכרות, לסינתזה כל זה.
אבל זה מגבלות בשכינה בעצם, שכינה בהר הבית, שם ישראל
עולה. אבל דבר מעניין, אתה צודק, אז מה זה, יש שכינה בהר הבית יותר? נאמר ככה, בהר הבית מתגלה שיש שכינה בכל מקום. כלומר, אם אני נכנס אל מקום השכינה, אז אני רואה שהכל מלא בשכינה. אם אני מחוץ למקומה, אז אני לא רואה את זה. לא, זה אומר שרק בהר הבית אני מגלה את זה. כן, אבל מה מתגלה לי שם? ששכינה בכל מקום. הבנת אותי? הבנת או לא? כלומר, באופן נסתר, פנימי, שכינה נמצאת בכל מקום, אפילו בלונדון. אבל השכינה היא גלויה רק בהר הבית. זאת אומרת, מה היא גלויה? הפירוש של דבר גלויה, שכאשר אני נכנס אל הר הבית, אני פתאום רואה את השכינה השורה אפילו בלונדון.
איך אתה רואה?
אתה צריך להיות שם. אם אתה שם, אתה רואה. אתה לא שם, אתה לא רואה. לא, זה מה שכתוב בתורה, לא? שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם. אז אם אתה נכנס, אתה רואה את פני השם. אתה לא נכנס, אתה לא רואה את פני השם. לא פשוט. מה כל כך מסובך מה שאני אומר? היית שם? לא, אז איך אתה יודע? אתה חושב שהוא היה שם? אותו מישהו ששאלת?
כן.
הוא לא היה שם. הוא היה גיאוגרפית במקום שם. אבל הוא לא היה שם. יש פסוק כזה, עלה אליי ההרה והיה שם. אם אני עולה ההרה, ברור שאני שם. אז אתה רואה בעצמי שלפי הכתוב לפחות זה שתי מדרגות שונות לגמרי של הכרה. יש מי שעולה אל ההר, אבל הוא לא שם. כמו שלמשל, יכול להיות שיש אדם עכשיו שנמצא בכיתה, אבל הוא לא. למה? הוא חושב על משהו אחר. בסדר? אז יש אופנים, למשל, לפעמים, זה אפילו רואים את זה בפנים אל פנים של אנשים. יכול להיות שאני עומד פנים אל פנים עם מישהו אחר, והוא לא שם לב שהייתי שם. זה לא היה פנים אל פנים, פיזית זה היה. אז פה, אנחנו נוגעים פה בשאלה מאוד רצינית. הנוכחות האלוהית, שהיא פרדוקסלית, שהיא מצד אחד מבטלת את כל המדרגות, ומצד שני נותנת מקום לכל המדרגות. על זה נשפך הרבה דיו אצל חכמי ישראל. אחד מהמקורות, נגיד, שכדאי לעיין בהם לצורך בירור הדבר הזה, זה נפש החיים שער שלישי. שהוא מעריך הרבה את הנקודה הזאת. כן.
בתוך המדרגות האלה של הקדושה, אז כל המדרגה שלי פחותה יותר היא חול לקודש יותר גם? או ש...
תחזור בבקשה, לא בטוח שהבנתי אותך.
בכל זאת יש מושג של חול.
יש מושג של חול.
כן, אז...
כן, אבל המושג של חול הוא לא...
יחסי כאילו, נכון?
כן, זה מושג יחסי, זה לא אנטיתזה לקודש. למשל, יש לך תמה וטהור. תמה וטהור הם ניגודים. או תמה או טהור. אי אפשר, קצת טהור, קצת טמא, אין. אבל בקודש והחול, זה מושגים יחסיים. למשל, יש קודש שהוא חולין ביחס לקודש קודשים. בסדר?
והחול קדוש.
ואז הכל קדוש, כי החול מלשון חלות, זה איפה שהקודש חל. אבל אם היחס הוא של ניתוק, אז זה הופך להיות חלל.
מה שמשמש...
מקום ריק מן הקודש.
מה שמשמש קרקע לקודש יותר עליון הוא חול. חול
נכון. אליו. יפה. זה נקרא לחול. ולכן, אם היחס הוא של ניתוק, אז החול הופך להיות חלל. מקום שהוא ריק מן הקודש. מובן? כן.
זה לא יגע להשכנה.
זה לא כל
בעצם,
הדור
של המקומות, זה הקרס
בעברית
של
האדם,
או הוא מכיר
בזה,
פה הוא לא מכיר
בזה. אפשר לומר כך. עכשיו, החול הוא לפי זה מקום שמאפשר יצירה חדשה, לחולל. עכשיו, מה שאני רוצה פה להוסיף על דבריך, אם באמת זה הכרה סובייקטיבית, יוצא שיש סגולה בטבעו של המקום לגרום להתפשטות הקודש. למה אני מתכוון? בדרך כלל, התמה והטהור, מי מנצח? התמה, נכון? אם תמה נוגע בטהור, אז הטהור נטמע, אבל התמה לא נטהר. יוצא לפי זה שבעולם הטומאה חזקה מן הטהרה. אבל כשמדובר בקודש, מדובר בדיוק הפוך. כן, כתוב, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר יש התפשטות, כלומר מנקודת החיוב יש הקרנה. מתוך כך מובן מדוע בנביאים יש תיאורים של התפשטות המקדש על כל ירושלים, והתפשטות ירושלים על כל הארץ, והתפשטות ארץ ישראל על כל העולם כולו. כי זה כמו קטם שמן כזה, שקטם השמן הולך ומתפשט. כך שבסופו של דבר המקדש הוא רק התרמה, איזה מין הקדמה של המצב העתידי של העולם. מובן? כן. האם זה שאנחנו צריכים להגיע אל המקום כדי לחוש את הקודש בגלל המוגבלות שלנו? אינני יודע. אולי זה בגלל שזה אולי יותר טוב, כי זה ככה מעלה אותנו. כלומר, אם הייתי מגלה את הקודש בכל, לא היה עילוי במציאות, לא היה מאמץ מצילי, ואז הייתי חסר משמעות. לא, אז אולי הדרבה זה מעלה. כן, אבל מי רצה את המוגבלות הזאת? אתה יכול להגיד שהמוגבלות שלנו ביחס לאינסוף היא חטא. אתה יכול להגיד שלא. זה לא חטא, זה רצון השם כך. עד רבה, זה טוב. כן? מוגבלים, כן. נכון, אכן כן, אכן כן. מספרים שפעם חסידים טעו בחשבון הימים ועשו שבת ביום שלישי. ושרו זמירות, עשו קידוש וכו' וכו'. אחר כך התברר להם, אחרי אותו יום שלישי, זה באמת היה יום שלישי ולא שבת. והם היו מוטרדים מאוד, בגלל שהם הרגישו באותו יום שלישי כמו שבת ממש. וזה לא יכול להיות, אם זה לא היה שבת, אז איפה קדושת הזמן של המקום? אז הם שאלו את האדמור שלהם, אינני זוכר על מי מספרים את זה. והוא אמר להם שאין להם מה לדאוג, כי באמת בכל יום ויום יש בחינת שבת. ואז הם נפגשו איתה, עם הבחינה הזאת. כן.
קשה לי שהסנה הכי קשה.
קשה לך שהסנה הכי קשה. לא יודע, אני לא בדקתי, צריך לבדוק קשיות.
לא, אני חושב שאתה מדברים לפי מה שאמרה לי.
כן.
אז הרי הסנה היה נס שהוא היה דולק, אז הוא אומר לנו הוא חי.
כן.
יהיה נס
יותר
גדול, כמו למשל למשה במראה, מה הם היו מראים? או זה רק עץ מר.
נכון.
מה אומרים? שם סוכרזית.
נכון.
אז גם פה היה צריך להיות עץ קל, שהוא נשרף, אבל בפועל לא נשרף.
נכון. אתה אומר ככה, שהיה צריך להיות עץ שקל לשרוף אותו. אני לא בטוח שעץ קשה לשרוף אותו.
בבקשה?
אני לא בטוח שעץ קשה לשרוף אותו.
לפי הקושי הזה,
יותר קל לשרוף אותו, ככה אתה אומר. טוב, אז שאלתך היא שאלה טובה, אין לי תשובה. טוב, גל.
הנקודה של הסנה, אין מחלוקת בין
כל אחד רב
משהו
אחר.
כל אחד ביחס לשואל, ביחס למה שהוא רוצה להגיד, אבל הנקודה היא
בנקודה עצמה
לא חולקים.
נכון. כולם מסכימים שהייתה התגלות בסנה. טוב. וכולם מסכים לדעה של השני גם. בסדר. בבראשית רבה לא. כל הדעות האלה מובאות בשמות רבה. כן, כאן המהר"ל באופן עקבי מצטט פסוק אחרי פסוק את השמות רבה. זה אפשר לומר שכל הפרקים האלה, 10 פרקים שאנחנו קוראים עכשיו, זה פרשנות למדרש שמות רבה. בסדר? במילים אחרות, אפשר להגיד שאור החמה אשר משתקף דרך הלבנה תמיד זורח בשווה, והשינוי הנראה תלוי רק במצבה של הלבנה. כן, אפשר להגיד את זה. טוב, הלאה. ועוד אמרו, מה הסנה עושה קוצין ועושה ורדים? כך ישראל יש בהם צדיקים ויש בהם רשעים. עד כאן. כן. זה גם בנסיך הקטן שם, השושנה יש לה שם קוצים. ואומרת שהנמרים יכולים לבוא. אני יכולה להתגונן מהם. נכון? אז השאלה היא באמת למה יש לברדים קוצים, אז זה לא עוזר כלום. בכל מקרה הכבשים אוכלים את הברדים, נכון? וזה כבר מיליוני שנים שזה כך. וזה מיליוני שנים שהכבשים אוכלים את הברדים. וזה למרות שבזה מזה מיליוני שנים שיש לברדים קוצים. אז זה דבר מאוד מזעזע, מלחמת הורדים והכבשים. טוב. לא ניתן לומר שזה מתוך רוע לב של השושנים. יש כנראה סיבה אחרת. טוב, על כל פנים, הסנה נותן קוצים ונותן שושנים. זה אחת התופעות המוזרות שיש בעולם, שאותו כוח חיים נותן קיום גם לתוך וגם לקליפה, גם לעיקר וגם לתפל. נכון? כתוב בספר תהילים שהרשעים הם כמו המוץ. נכון? לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. מה זה המוץ? המוץ גדל יחד עם הגרעין בחיטה. ולכן בזמן שהשיבולת גדלה, אין אדם שיכול להגיד בוודאות מה העיקר ומה התפל. כי זה מקבל חיים וזה מקבל חיים. וזאת הטענה של הרשעים. שאם הרשעים לא היו עיקר בעולם, לא היו מקבלים חיות. אבל כשמגיע הזמן של הדישה והזריעה ברוח, אז נשארים הגרעינים והמוץ אף. כך שגורלם של הרשעים הוא גורל טרגי. אז אבל אותו דבר יש גם בסנה. הסנה יש שם שושנים ויש שם קוצים. מה? בערו בזה, כי יש דמיון גדול בין ישראל לסנה. כי הסנה יש בו קוץ ויש בו ורד. כי הסנה נוטה לשני דברים מתחלפים. כן, יש בישראל צדיקים ורשעים. רשעים הם רשעים מאוד, ויש בהם צדיקים גדולים מאוד. כלומר, זה אומה קיצונית. כן? זה הרבה יותר מצוי מאשר בינוניים. וזה, כי הקושי שבישראל, כאשר הוא נוטה לטוב, כלומר, זה שעם ישראל הוא עם קשה, יש להם צדיקים גדולים מאוד, אינם שרים מן המצוות, מתקשים ומתחזקים במצוות. וכן כאשר הוא מתהפך לרע, יש בהם קושי, שהם מענים לשמוע כשעורף. וזה דמיון, כלומר שעם ישראל הוא לא אוכל לוקשים. זאת אומרת, אתה בא אל הגויים, והגמרא אומרת ככה, שהגויים קרובי תשובה הם. מה זה קרובי תשובה? הגויים הם עובדי עבודה זרה, אבל אם אתה רוצה להגיד להם כמה דברי מוסר, מיד הם מקבלים. כן? זה ככה עשתה הנצרות. הנצרות שלחה כל מיני שליחים לאומות ברבריות, השטופות בעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. והגיע איזה נוצרי, התחיל לעשות כל מיני דאווינים, עם כל מיני תנועות בידיים, ואמר כמה מילים בלטינית, בטון עמוק ובפתוס. ואז כולם אמרו, וואה, אתה צודק, השתחוו, עזבו את העבודה זרה, לקחו את הצלב. כן, זה ה... לא, זה לא חוסר נאמנות, הם מתרשמים מאוד מרוחניות. והרוחניות הזאת איננה עוברת דרך השכל בדווקא. כלומר, הם לא בדקו מבחינה תיאולוגית האם דברי אותו שליח של ישו הוא באמת אומר דברים הגיוניים, מוסריים או לא. הוא עושה. הם גם לא ממש עזבו את העבודה זרה, אבל יש בכל זאת התרשמות, יש בכל זאת התקדמות כלשהי. ואילו עם ישראל, כשעורף. מה זה כשעורף? לא נוח לעשות תשובה. למה? כי היהודי, אתה צריך קודם כל לשכנע אותו. אז זה מעלה. לא כל דבר שתמכור לי, אני אקנה. למשל, אל תנסה להוכיח לי שהיהדות היא אמת, בגלל שבזוהר כתוב שכדור הארץ עגול. זה שטויות. הרי גם היוונים ידעו את זה, שהארץ עגולה. ודווקא רש"י לא ידע את זה. טוב. יש שיתוף פעולה נפלא בין הכבשים לשושנים. כבשים מעלים את השושנים לדרגת החי, והשושנים מספקות אוכל ועניין לכבשים. קפיטליזם במיטבו. בברכה, רומן. אולי נאמר שהכבשים הם הפרולטריון שהשתלט על אמצעי הייצור, ואז יש לך פה סוציאליזם במיטבו? דיקטטורה של הפרולטריון? אולי? טוב, אני אומר לו את זה כי הוא בא מחבר הלאומים, הוא קצת מכיר את הדברים האלה. טוב, חוץ מזה, אל תעשה כזה עניין מכל הסיפור של השושנים והכבשים. זה שאני הבאתי את הנסיך הקטן בהקשר הזה, זה כדי קצת לשעשע את הציבור, כשקשה לו המתח האינטלקטואלי האדיר שהמהר"ל מציב בפניהם, אז צריך מדי פעם קצת להרפות. כן, מה אתה אומר?
אמרנו שהילדים לא הולכים לוקשים.
כן.
לא הולכים בתקופות ההיסטוריה שכן. למרות שכתוב עם כשעורב וכדומה, ראינו גם עם ישו וראינו גם עם המתייבנים.
דווקא לא. זה בדיוק העניין. אתה אומר שהיהודים אוכלים לוקשים, זה לא נכון. עם ישו, דווקא זה לא הלך כל כך. לא, זה לא הלך, זאת אומרת ש... לא, זה אומר שפאולוס... להפך, פאולוס, כשהוא ראה שהיהודים לא מוכנים לקבל, אז הוא פנה לגויים.
בסדר, אבל בסוף מה?
בסוף מה? היהודים לא התנצרו. לא, זה... הצליח... הנצרות הצליחה. אבל לא הצליחה אצל היהודים, זה בדיוק העניין.
בסדר, הוא משך חלק מהיהודים והמתייבנים.
הוא משך חלק קטן של היהודים. אותו דבר גם המתייבנים בימי החשמונאים, והיו מיעוט בסופו של דבר. זאת אומרת שאתה רואה שאצל היהודים זה לא. כן. אצל היהודים זה לא עובד הסיפור הזה.
גם זה לא
בהכרח באמונה,
זה יכול להיות גם
שהשקיעו כולם בבורסה, אנחנו לוקשים.
כשכולם השקיעו בבורסה, אכלו לוקשים. טוב, כי מי שהכיל אותם את הלוקשים האלה היו יהודים בעצמם. זה משהו אחר. טוב. אתה לא מתוך אמונה? מה?
דברים אחרים, אתה רוצה
להשתלב בחברה,
אתה משחק אותה
נוצרי? כן, זה ידוע, כן, ידוע. ששניו, שיש ביציאה מהכנסייה ביום ראשון, שני אנשים שמוכרים. אחד מוכר שתיבה ערב, צלב, השני מוכר מגיני דוד. כולם באים, קונים את הצלבים. אז איזה נוצרי טוב כזה, טוב לב, פונה לזה שמוכר מגיני דוד, אומר לו, אולי כדאי שתמכור במקום אחר. אז הוא אומר לו, לזה שמוכר את הצלבים, מוישה רוצה ללמד אותנו את העבודה. כן. טוב. וזה כי הקושי שבישראל, הוא, כאשר הוא נוטה לטוב, יש בהם צדיקים גדולים מאוד, אינם שרים מן המצוות, מתקשים ומתחזקים במצוות. וכן, כאשר הוא מתהפך לרע, יש בהם קושי שמענים לשמוע, קשי עורף. וזה דמיון אל הסנה, שקושי שלו גורם לקוצים שיגדלו בו, וגורם לשושנים הגדולים, אשר דרכם לגדול על דבר קשה, כמו סנה. וכן, ישראל, קושי עורפם, גורם לטוב, שעומדים באמונתם כשושנה. כלומר, ברגע שהיהודי החליט שהוא מקבל על עצמו עול תורה ומצוות, הוא לא זז מזה. כשושנה בין החוכים, ואינם זזים באמונתם. וכך, הרעים שבהם קשים, והם קשי עורף. כלומר, זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. כלומר, אם אתה רוצה שיהיו צדיקים גדולים, אתה צריך גם להיות מוכן מזה שהרשעים שלנו יהיו רשעים גדולים. כן, בבקשה.
אז יוצא שהקשי עורף של עם ישראל הוא בעצם דבר אמביוולנטי, כי...
נכון.
מצד אחד אתה אמרת שזה דבר טוב, מצד שני, המון פעמים משה או אלוהים אומר ש...
נכון, יפה, יפה. יוצא לפי זה שכמו כל תכונה אגב בנפש, היא אמביוולנטית, שיש לה דברים טובים, דברים רעים. כן, אבל הקשה עורף זה מעלה. כן? כן, ברור. יש למשל טענה של האנושות נגד הטענה של, נגד האמירה שאנחנו עם סגולה. זה מאוד קשה, יש אנשים מאוד קשה להם הרעיון של עם סגולה. אבל יש עם שכבר 4,000 שנה טוען שהוא עם סגולה. ועצם הטענה הזאת פעלה רבות בעולם. זאת אומרת, זה עשה שינויים רבים במציאות. לטובה ולרע כאחד. ועוד שם. זה בשביל זה קשיות עורף אדירה.
מי זה העם הזה?
אנחנו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. יש, למשל, עם אחר, השומרונים, שגם הוא אימץ את היהדות, קיבל את התורה, קיים את המצוות, אבל הם לא קשי עורף. לכן, כשהערבים הכריחו אותם להתאסלם, הם התאסלמו. כלומר, השומרונים היום הם מקסימום 2,000 איש. אבל בימי בית שני, בשומרון, היה יותר ממיליון שומרונים. איפה הם כל אלה? התאסלמו. הרבה כפרים של מוסלמים באזור שכם, הם צאצאי שומרונים לשעבר. כן.
אמרנו, נלמד אותנו בזמנו, שכל העולם טוען שאנחנו עם סגולה חוץ מאיתנו.
נכון.
ואמרת פה עכשיו?
נכון. יפה. אני שמח לראות שאתה עוקב אחרי הדברים שלי. לא, זה באמת יפה. כי אתה אומר שאני אמרתי באחד השיעורים, אמרתי את זה כמה פעמים, שכל העולם רוצה להיות עם סגולה, כל אחד רוצה להיות משהו או מישהו, מנכ״ל, סמנכ״ל, לא משנה. כל אחד רוצה להיות משהו, מישהו, והיחיד שלא רוצה להיות עם סגולה זה אנחנו. אנחנו העם היחיד שבאמת הוא עם סגולה. כלומר, העם היחיד שלא רוצה להיות עם סגולה זה מישהו עם סגולה. אז איך זה מסתדר עם מה שאני אמרתי עכשיו בשיעור, שאנחנו כבר 4,000 שנה טוענים שאנחנו עם סגולה? התשובה היא שאמרתי את זה על דרך ההחלקה. דהיינו, זה 4,000 שנה שהטענה שאנחנו עם סגולה התפשטה בעולם. מי טוען אותה? הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז נדייק יותר. בסדר? טוב. ועוד שם. אמר רבי פנחס, מה הסנה, כידוע באופן כללי, עצים החיים במדבר, הגזע שלהם קשיח יותר, כי הגזע מכיל פחות מים. לדוגמה, עץ האיפר, עץ אפריקאי, קשיח יותר מן האורן. אני לא מכיר את עץ האיפר או האיפר, לא יודע מה זה, אבל ככה הוא אומר. שעץ שגדל במדבר הוא קשה יותר כי אין לו מים. הגיוני, לא? טוב. נשרף יותר מהר דווקא העץ הקשה? אולי בגלל שאין לו מים. כן, מצד שני, אבל עץ רך יש בו יותר אוויר. טוב, אפשר. טוב, בסדר. על כל פנים זה יהודי ממושב שכנראה יש לו ידיעות חקלאיות. גם צריך להיזהר מאוד, למשל, מעצי הבאובב. זה מאוד מסוכן. למשל, אם אתה משאיר עץ באובב, בלי טיפול, בלי לעקור את השורשים וכו', בסוף אתה לא יכול להתמודד עם זה. אז היזהרו מאוד מעצי הבאובב. מה? יכול לפרק את הכוכב. כן. אגב, מה? הנה, נגיד שיש לך, נגיד שאתה חי על כוכב קטן. ויש לפעמים שורשי עצי באובב שגדלים לך. אתה צריך מיד לעקור אותם. עץ הבאובב זה עץ ענק. כן? שגדל באפריקה. גם כן. אז אם אתה נגיד לא מטפל בזה בזמן, בסוף אתה לא יכול לעקור את העץ. הוא יכול, גם שלושה עצים יכולים לפרק לך את הכוכב לכת. לכן, יזהרו מאוד מעצי הבאובב. מה הנמשל? מה הנמשל? לא, דבר פשוט מאוד. יצר הרע. הרי איך הגמרא אומרת? איך יצר הרע עובד? הוא אומר דבר קטן. אחר כך דבר גדול. נכון? זה, אבל זה עץ באובב.
למה שלושה?
מה? יש שלושה סוגי עבודה זרה, יצר הרע, נכון? יצר הרע, של גילוי עריות, שפיכות דמים עבודה זרה. פשוט מאוד.
אני סיכוי שאתה
מה זה? טוב, ועוד שם. אמר רבי פנחס, מה הסנה כשאדם, יש פה עוד שאלה. בוקר טוב הרב, ניסיתי לבדוק מול שבע חילונים אתמול, אם הם מאמינים שהתורה ניתנה מאת השם. אף אחד לא האמין בזה, למרות שאמרתי להם שגם הנוצרים והמוסלמים מקבלים את האירוע ההיסטורי. אז איך יגיעו לאמונה? קודם כל זה אומר שהם לא כמו הנוצרים והמוסלמים, הם כשעורף, ברוך השם, עם ישראל לא אוכל לוקשים. איך אדם מגיע לאמונה? אם אין לו אמונה בפנים זה לא יעזור, אלא מה? אתה ניגשת ישירות אל האדם במה ש... מול מה שמהווה את החזית שלו. החזית, הפסדה, אומרת שהוא לא מאמין בתורה מן השמיים. אז עכשיו אתה תקפת אותו, ולא הבנת מהם השמיים שבהם הוא כופר. יעיין הכבודו בספר אורות האמונה של הרב קוק, בפסקה המתחילה במילים, יש אמונה שהיא ככפירה ויש כפירה שהיא כהודעה. טוב, האם היום כאשר כל כך הרבה אנשים נמשכים לניו אייג', פסדו מדעיות, רוחניות מזרחית, בבות ואתר קבלה, העם היהודי עדיין עם כשעורף, עם ביקורתי? כן, כן. זה גמרא מפורש, זה כתוב במדרש תנחומה. אי אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו, נטבעים לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. כלומר, יש גם בחינה נוספת בעם ישראל, שהוא מוכן מיד לשנות דעה. כלומר, ברגע שהראית לו דבר אמיתי, הוא מיד מקבל, אם זה אמיתי. אז לכן גם הנהיות האלה, אל ה-New Age, פסדומדאיות, רוחניות מזרחית וכו', נמשכים אל גרעין האמת שיש שם, לא אל הדבר עצמו, ולכן מהר מאוד גם אפשר לעזוב את זה. אולי נעשה פעם שיעור שלם על הנסיך הקטן, נראה לי שיש ביקוש רב, בברכה, רומן. כן? לא יודע. יש לך את הספר? טוב. תראה, אם אני אעשה את זה, אז אני כבר לא אוכל להפתיע את החבר'ה בכל מיני יציאות, ככה מדי פעם. טוב. אבל רק אולי בכל זאת איזה תרגיל. עד השיעור הבא תגידו לי. איפה היהודי בנסיך הקטן? הלאה. ועוד שם אמר רבי פנחס, מה הסנה כשאדם מכניס ידו לתוכו, אינו מרגיש. וכשהוא מוציא, ידו מסתרטת. כן, הרי הסנה, הקוצים שלו, מופנים כלפי הגזע. כך שאם אדם מכניס את היד, הוא לא מרגיש שום דבר. רוצה להוציא את היד, הוא נשרט על ידי הקוצים. כך, כשירדו למצרים, לא הכיר בהם אדם. סתם, באו איזה קבוצה של רועים, מי שם לב? כשיצאו, יצאו באותות ובמופתים ובמלחמה. רבי יהודה בר שלום אמר, מה הסנה העוף נכנס לתוכו ואינו מרגיש, וכשיוצא כנפיו מתמרטות. כך כשירד אברהם למצרים לא הרגיש, לא הרגיש בו בריאה, וכשיצא, וינגע השם את פרעו. עד כאן. ביאור דבר זה נפלא מאוד. וזה כי ישראל מתחברים אל הגויים. בעבור שהגויים הם נחשבים כמו קליפה לפרי. והיינו בתחילה. ובסוף נבדל הפרי מן הקליפה לגמרי. וכן, ישראל בתחילה יש לישראל התחברות אל הגויים. ובסוף הם נבדלים מהם. ויש אותות ומופתים בסוף. שישראל יש להם התחברות אל השם יתברך. כלומר, זה שיש אותות ומופתים, זה בגלל המעלה המיוחדת של האומה. כן, אצל הגויים לא מצאנו שיש אותות ומופתים בקנה מידה לאומי. יש מדי פעם אות ומופת פה ושם. והרבה פעמים זה שרלטניות. אבל בישראל יש הרבה. למה? בגלל האופי המיוחד של האומה. ולכך הם יוצאים מרשותם בסוף על ידי אותות ומופתים. אבל כניסתם תחת רשות האומות, אין כאן ניסים. שבמה שיש להם חיבור אל האומות, אין דבקות ישראל עם השם יתברך. וזה בעצמו מתייחס אל הסנה, שהיציאה מהם בקושי ובחוזקה. עוד שם, רב נחמן בנו של רבי שמואל בר נחמן אמר, מה? מה הבעיה? כן. למה אי אפשר קצת לפתוח את החלונות, משהו שלא נחנק? כן, מה אתה אומר?
מה שמצרים של אברהם זה דווקא, התורה שמביא פה זה כאילו מצרים מסניקה, עם ישראל במשל היד.
נכון.
נכנס לשם.
נכון, באמת רואים שהמשל והנמשל לא תואמים. נכון. עוד שם, כן.
הוא כותב פה שישראל שירדו למצרים,
אף אחד לא הכיר להם, אבל אנחנו יודעים שיעקב התקבל שם.
כן, כן, אצל המלך. בארמון המלך עשו הרבה עניין מזה שבני ישראל מגיעים. אבל הפלאח הרגיל, שעבד בנילוס, לא אכפת לו.
אבל יכול להיות שהוא לא קיבל אותו, היו שם אותו.
מה?
גם בגלל שלא היה שם חדשות.
היו שם, כן, אבל כשהיה 10 מכות, למרות שהיו אמצעי תקשורת, כל מצרים הרגישה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא אומר. נכון. כן, מה?
אני מבין את הנקודה של הכנסים בלי אותות ומופתים ויוצאים.
כן, הוא אומר שהחיבור בין ישראל לעמים הוא דווקא איננו מורה על מעלה. כלומר, אם אנחנו כמו הגויים, אז אין מעלה מיוחדת. אם אתה נבדל מן הגויים, מתגלה מעלה מיוחדת. נכון? ולכן זה עושה הרבה רעש, כי אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים, פתאום כולם מרגישים. מדברים על זה. כן, זה... אפשר לומר שהרבה פעמים עם ישראל מגונה, מגנים את עם ישראל. זה סימן שעלינו מדרגה. הרבה פעמים. כן? כי לא סתם מגנים אותנו. בגלל ההפרש, יש איזה הבדל. אז אם כך, סימן שעלינו מדרגה. כן. עוד שם. רב נחמן בנו של רבי שמואל בר נחמן אמר, כי לכך נגלה בסנה. אגב, למה רבי שמואל בר נחמן קרא לבן שלו נחמן? תגיד אתה. כי על שם אבא שלו. אם רב נחמן הוא בנו של רבי שמואל בר נחמן, אז למה רבי שמואל בר נחמן קרא לבן שלו נחמן? על שם אבא שלו. מה זה מוכיח? זה לא מוכיח כלום. כי, לא, לא, כי יש עדות שבהן קוראים על שם האבות רק אחרי פטירתם. ויש עד רבה זה כבוד ועושים את זה בחייהם. אבל אי אפשר לדעת מתי מת אביו של רב שמואל בר נחמן, ולכן אי אפשר לדעת האם הוא נהג כמו הספרדים או כמו אשכנזים בזה. אי אפשר לדעת. טוב.
יש כאלה שלא קוראים
בכלל. יש כאלה שלא קוראים בכלל. נכון. 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 טוב. היהודי בנסיך הקטן הוא איש העסקים שכל הכוכבים שייכים לו. בברכה רומן. אתה מושפע כנראה מהסופרת איין ראנד. אבל האמת היא שזה לא זה. לא איש העסקים, הוא היהודי שם. אבל אם אתה תתחיל לעבור עכשיו על כל הדמות, תגיד אולי זה, אולי זה, אולי זה, אז... לא, יש מישהו אחר שם, מאוד מעניין. תשים לב טוב טוב. לא רחוק מהאיש העסקים. טוב. עוד שם. רב נחמן בנו, יודע מה אני אגיד לך. היהודי שמה זה מדליק הפנסים. הוא נאמן להוראות, למרות שהעולם השתנה. וההוראות זה להוסיף אור. והייתי ממש מתחבר אליו, אבל הכוכב שלו קטן מדי. טוב, עוד שם, רב נחמן בנו של רבי שמואל בר נחמן אמר, כי לכך נגלה בסנה. מה הסנה? יש לו חמש עלין. כך ישראל נגאלו בשביל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ובשביל משה ואהרון. ביאור זה, עד כאן דברי המדרש. כן? מה?
למה לא יוסף?
ההפך, יוסף הוא זה שהביא את ישראל לגלות. נכון? משה הוא זה ש... עושה את ההפך של יוסף, הוא מביא לידי סיום את מה שיוסף התחיל. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. מה?
בזכותו נגלו,
לא, ההפך. כי בגללו כמעט ולא נגלו, כי אי אפשר היה לצאת בלי עצמותיו. נכון?
אברהם הביא את בני ישראל.
אברהם לא הביא את בני ישראל למצרים. איפה ראית שהוא הביא את בני ישראל למצרים? אני חייב יותר מזה, כשבני ישראל ירדו למצרים, אברהם כבר לא היה בחיים. בגלל סיפור אחר. כי בגלל אברהם הם גם יוצאים. כתוב, ידוע תדע. תדע שאני מגלם, תדע שאני גואלם. נכון? גם יעקב. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. אז זה לא... לא תדע. חוזה שהקדוש ברוך הוא נתן ברית לאברהם יצחק ויעקב על הארץ. בגלל זה צריך להוציא את ישראל ממצרים. ליוסף הוא לא נתן ברית כזאת. אחד נראה, לא? טוב. ביאור זה, כי הגלות היא פיזור האומה, שהיא בגלות ואין להם התאחדות כלל. והגאולה הוא הפך זה, שהיא קיבוץ התאחדות אותם שהיו פזורים ופורדים. ולפיכך מספר 4 מתייחס לגלות, לפי שמספר 4 הוא נגד 4 רוחות, שהפיזור הוא ב4 רוחות, וחמישה הוא מספר מתייחס אל הגאולה, כי החמישה 4 לארבע רוחות ואחד באמצע. והאחד שהוא באמצע הוא מאחד כל הארבע, שכל דבר מתאחד על ידי אמצעי המאחד. ולפיכך חמישה עם אגודה, כמו ששנינו במסכת אבות, מניין לחמישה שיושבים ועוסקים בתורה וכולי, שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה, כמו שנדבר בספר דרך חיים והתבר לכמן בהגדה. ולפיכך, חמישה, סוד הגאולה, שהוא קיבוץ המפורדים והמחולקים. לכך, כאשר יש זכות חמישה, ראוי על ידם, כשיש זכות חמישה, של חמישה, הכוונה, ראוי על ידם לקבץ ולאחד המפורדים והמחולקים. לכן חייב להיות שחמישה, שמכוחם מתאחדים. שישה, זה כבר המרחב כולו, זה הכללות. זה לא קיבוץ. בחמישה יש קיבוץ. יש התאחדות. ברור? זאת לא הפעולה של קיבוץ הגלויות. כן, מה אתה אומר?
יש חמש,
מתי זה
שהחמישים
באמצע? יש ארבע, לא חמש, חמישים באמצע. אם יש ארבע, לא חייב להיות שהחמישי היא באמצע. בוודאי שחייב להיות. איפה תשים אותו? מה? מה זה בעיגול? מה פתאום? כי אם ארבע זה ארבע רוחות, אז לא נשאר מקום, אלא באמצע. נכון? חייב להיות. מה? לא הבנתי.
למה לא להוסיף
מעלה ומטה? כי מדובר בקיבוץ הגלויות. והגלויות זה במישור המאוזן. דהיינו בגיאוגרפיה. הגיאוגרפיה זה ארבע רוחות, לא שישה. אם אתה מוסיף מעלה ומטה, אתה פועל כבר בעולם המוסרי. כן?
גם אם אתה מסתכל על זה בתיבה, חמש ועוד, אם יש לך רק את הלמעלה פתוח, אז כאילו, מקבץ, זה נכנס
פנימה. לא הבנתי מה שאתה אומר.
לא,
לא, לא הבנתי מה שאתה אומר. לתיבה אין חמש פאות.
לא תיבה, סליחה, לקוביה.
קוביה יש לה?
שש פאות.
שש פאות.
אם אתה מוריד אחת
נשאר חמש. אם אתה מוריד אחת נשאר חמש. אם אתה מכפיל את זה בתאריך הלידה שלך ומחלק בארבע, תוסיף שבע, אז אתה מקבל את הגיל של רב החובל. בסדר? טוב, הלאה. לא, זה באמת תנסה. הוא ראיה לזה, כי החמישה הוא התאחדות, כי אות ה שמספרה חמישה לא תתחלק. וכל האותיות הם מתחלקים, חוץ מן ה. שאין חילוק לזה, כאשר יבטא ה, אין חילוק. ולהפוקה כל האותיות יכול לחלק מבטא שלהם כאשר ידוע.
מה זאת אומרת?
כל האותיות מתחלקות. משל? מם. מם. נכון? יש שני חלקים. א', ב', ג', מ', ד', ל', ה'. זהו. אין התחלקות. וואו. כן. הרב, נראה לי ששניהם יהודים, רק שהאחד דתי והאחר אמריקאי, בברכה רומן. טוב. אז אולי כולם שם יהודים. מה החמישה שבזכותה מראה הגאולה בתשח? כן? הרי צריך חמישה, בזכות חמישה, נכון? אמרנו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון. אז מי הם החמישה שבזכותם נעשתה הגאולה? נכון? אז זה לא כך מסובך. זה בזכות הרב קוק, הרצל, בן גוריון, מה? משה שרת, לא כך מרכזי שם. תוסיף עוד שניים, זה בסדר. טוב, אבל לא כל דבר אפשר לגלות. טוב. כי הפה, אז אולי יש פה קושיה, מה אתה אומר? האות ה' לא מתחלקת, אבל גם הפה. כי הפה נקרא פף. נכון? יש פה, פה. יש שני אופנים לבטא את הפה, פף. וגם כן, יש לה דגש ורפה. ולפיכך חמישה, כי יש גם אות סופית לפה, כן? פה ואות סופית פה, פה סופית. ולפיכך חמישה הם סוד הגאולה, ודבר זה יתבהר עוד, כי החמישה סוד הגאולה, וכנגד אלו החמישה, צריך שיהיה זכות החמישה צדיקים להביא הגאולה. מה? ה' דגושה. כן, זה נכון.
וגם קוף אפשר לחלק.
מה? מה אתה אומר?
עוד קוף.
קוף, קוף. כבר שניים. קוף.
זה עברה אחת.
למה? אתה אומר קוף. אתה לא אומר קו. נכון?
זה עברה אחת אבל קוף.
זה עברה אחת, אבל היא מתחלקת לשני מוקדים. קוף. נכון? אותו דבר. מה שאין כן, ה? זהו. כשאתה אומר, יש ה דגושה. כן, אבל אין ה סופית. כן, מה אתה אומר?
הוא אומר,
כנגד
חמישה צדיקים, צריך זכות של חמישה צדיקים.
כן.
זה חמישה צדיקים.
חמישה צדיקים, נכון. עכשיו,
איך שלה הצדיק?
ודאי. לתלוי איזה שיטה, כן, גם משה לא היה צדיק לפי שיטה אחת. אז מה, מחפת לנו? דתן ואבירם חשבו שהוא לא צדיק. זה לא טענה, מה? תמיד יש מישהו ש... גם כל צדיק אומר, יש מישהו שאומר שהוא לא צדיק.
אנחנו מגדירים צדיק.
אה, יפה. איך אתה מגדיר צדיק? אז אני אתן לך את ההגדרה. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. והרצל עשה את הטוב? לא עשה את הרע? התנצר חס ושלום, איזה התנצר? שאיפה, אז משהו אחר, נו, אז מה זה אומר? שהוא בעל תשובה. ואין מזכירים לבעל תשובה, מעשיו הראשונים, הוא מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גורים להם יכולים לעמוד. אז מה הבעיה שלך? זה שהוא היה חילוני אולי, זה מה שמפריע לך. הוא היה חילוני. הוא היה חילוני. כן, הוא היה חילוני, לא שמר מצוות. אבל הוא לא היה שייך לזה. הוא גדל באווירה אחרת לגמרי. הוא לא יכול היה, מצד החינוך והאווירה שבתוכה הוא גדל, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה חינוכית, הוא לא יכול היה להיות דתי. אז לא על זה הוא נידון. אלא הוא נידון בשאלה האם הוא עושה את העבודה של גאולת ישראל או לא. אז הוא חשב בהתחלה איזושהי שטות, אחר כך חזר בו, הקים את הציונות. אז אין לך בעל תשובה גדול מזה, צדיק. נו, מה הבעיה? נכון, טוב. זה הבחינה שעליה הוא נשפט. טוב, עד כאן להיום. שלום.